אוקיי, בפעם הקודמת הצגתי מכניזם או סוג של עסק הלכתי שלכאורה דומה לצד השווה. הוא פה. ראיתי אותך. שלכאורה דומה לצד השווה. אבל הוא לא הצד השווה. אבל הוא לא הצד השווה, אלא הבנייה מושגית. הבאתי לזה דוגמאות מהלכות שבת ומנזיקין, שהן דוגמאות שבסך הכל מאוד דומות. זאת אומרת, בשני המקרים האלה, המלמד השני הוא איזשהו מסייע שבא להראות שמעורבות של רוח לא אמורה להפריע לחיוב, בחיוב נזיקי או בחיוב בהלכות שבת, במלאכות שבת. אבל בסופו של דבר ראינו יום טוב שחל בשבת, את הרוגת שעובר, יום טוב שחל בשבת, כהן גדול, כהן אדיוט, תאו שמח על קורבנות מוספי שבת ביום כיפור שחל בשבת, שגם הם מובאים על ידי כהן גדול, שיטת הרמב״ם, מובא על ידי כהן גדול, והטענה הייתה שיום טוב שחל בשבת או יום כיפור שחל בשבת, זה לא הרכבה של שני הדברים האלה, הרכבה שכונית, מה שקראתי, אלא זאת התחה של שני הדברים האלה ויצירת מושג חדש, מושג שלישי. וזה בעצם המשמעות של ההבניה המושגית, ואמרתי שבעצם הלוגיקה של ההבניה המושגית היא לוגיקה, אני רק אזכיר, היא לוגיקה הפוכה ללוגיקה של הצד השווה. יש לנו פה, בשני המקרים יש לנו פה שני מלמדים, A ו-B, ויש את התולדה או את הלמד C, בזה יש את Z, את Z ואת Z, בזה יש את X ו-N את Y, בזה יש את Y ו-N את X, בזה אין לא X ולא Y. אז הצד השווה אומר, X ו-Y לא רלוונטיים, כי הרי ההלכה, נקרא לה הלכה P, קיימת גם פה וגם פה, אז היא לא תלויה ב-X, כי עובדה שגם בלי X יש אותה. היא לא תלויה ב-Y, עובדה שגם בלי Y יש אותה. אז לכן לא מפריע לי שאין פה את X ואת Y. במה זה כן תלוי? בצד השווה, ב-Z, שהוא משותף לשניהם, אז ההלכה P היא לכל מה שיש לו Z. ואם זה ככה, אז גם פה, למרות שאין את X ואין את Y, לא מפריע לי, עשיתי אלימינציה. הפרמטר הקובע הוא בעצם הפרמטר Z. אז זה הצד השווה. הצד השווה זה בעצם לסלק משני המלמדים את התכונות הייחודיות שלהם. לעומת זאת, ההבניה המושגית אומרת שיש לי פה B ו-A, פה יש לי XY ופה יש לי הפוך. עכשיו אני מחבר את זה, נגיד נקרא לזה ככה, אני מחבר את זה ואני יוצר מזה C, כש-C הוא בעצם, נגיד משהו עם XY או משהו כזה, או X בר, Y בר, תלוי לפי ההקשר. דווקא אני לוקח את מה שייחודי לזה ולא קיים פה, את מה שייחודי בזה ולא קיים פה, לוקח את שני החלקים הייחודיים האלה, מתיך אותם ביחד ויוצר מהם מושג שלישי. זאת אומרת, כמו הדוגמה שראינו ברוקק ברשות הרבים, ששם לקחתי את המעורבות של הרוח יחד עם מזורה, שזה המאפיין הייחודי לזורה שלא קיים בזורק. המאפיין הייחודי של זורק שלא קיים בזורה, זה שבמהותו זאת העברה דלת אמות ברשות הרבים. עכשיו אני מחבר לשניהם, אני אומר, העברה דלת אמות ברשות הרבים בעזרת הרוח, זאת ההתחה של שני הדברים האלה, זה בעצם רוקק. אז הרוקק הוא איזשהו התחה של שני מושגים, כשדווקא החלקים השונים של שני המושגים מתחברים. אם פה אני מעיף את ה-P בעצם תלוי ב-Z, בצד השווה ששני המלמדים, פה ה-P תלוי ב-X ו-Y. דווקא בדברים השונים. אני מחבר את הדבר המייחד את זה עם הדבר שמייחד את זה, יוצר מהם מושג שלישי, ואני טוען שגם לדבר הזה יכול להיות התכונה P. דיברנו על זה שאחת ההשלכות, למרות שהיא לא הכרחית, אבל אחת ההשלכות של הבניה מושגית, זה שבניגוד לצד השווה, שהייתי מצפה שלא יהיה בלמד שום דבר מעבר למה שיש בשני המלמדים, מין דיו כזה, כן? לא יכול להיות שיש במלמד מעבר למה שמצאנו בשני המלמדים. לכן למשל, באבנוס הכינור ומסורה שנפלו מראש הגג ובבקמה בדף וב, אז זה לומדים את זה מאש ומבור. ולכן הטענה של השיטה הראשונה בראש הייתה שיש גם פטור על תמון ויש גם פטור על כלים. כי מה שלא מחויב גם באש וגם בבור, אי אפשר יהיה לחייב עליו באבנוס הכינור ומסעו, שהוא בסך הכל הצד השווה לשניהם, כן, החיתוך של שניהם. לעומת זאת, במקרה של, במקרה של, לא יודע אם זה לא נכון להגיד פה חיתוך, חיבור, חיבור כזה, זאת אומרת שניהם ביחד צריך. זה גם, זה לא חיתוך, זה לא בדיוק אותו דבר. אז שמה צריך להיות יחס בין התולדה לבין שני המלמדים, צריך להיות יחס סימטרי. כל מה שיש בשני המלמדים יעבור לתולדה, לא יכול להיות שיהיה בתולדה משהו מעבר למה שיש בשני המלמדים. אם יש באחד מהם משהו מיוחד שאין אותו בשני, בתולדה זה לא יהיה. וכן להפך, נכון? בדיוק לפי הלוגיקה הזאת, זה יוצא בהכרח מהלוגיקה הזאת, אוקיי? אבל בראש ראינו שם שהראש טוען שכל דין בור להם. אתם פטורים על כלים, אבל הם חייבים על תמון. איך זה יכול להיות? הרי על תמון האש לא חייבת, ובשביל ללמוד על התולדה, אתה צריך גם את האש וגם את הבור ביחד. אין לך את האש. אתה בא לחייב על תמון, אש לא חייבת על תמון. אז איך זה יכול להיות? אז אמרתי שצריך להגיד שזאת הבניה מושגית ולא צד שווה. הבניה מושגית, פירוש הדבר במקרה ההוא, זה שבעצם אבנוס הכינור ומסעו שהזיקו אחרי שהם נחו ברשות הרבים, מדובר שמה, שהזיקו זה בעצם בור. כל מה שהפריע לי זה רק שהייתה מעורבות של הרוח. אז זורה מהווה הוכחה שמעורבות של הרוח לא מפריע. אחרי שאני למדתי את זה, חזרתי חזרה ואני רואה באבנוס הכינור ומסעו שזה בור. זה שהרוח לא מפריעה לחיוב אש ולכן יש שם הפטור של תמון, הפטור של תמון הוא לא בגלל מעורבות הרוח, הפטור של תמון זה בגלל שבאש פטורים על תמון. אבל אותו חיוב שיש באש, זאת אומרת כל הדברים שהם לא תמונים, לא מופרע על ידי זה שיש מעורבות של הרוח. אז אם זה ככה גם בבור, ששם חייבים על תמון, פטורים על כלים, לא תפריע לי המעורבות של הרוח. אני לא צריך לפטור על תמון בלוגיקה הזאת, אוקיי? כי זה לא באמת תולדה של אש ושל בור, זה תולדה רק של בור. אש זה רק אומר לי, אל תדאג, התולדה של בור, גם אם היא לא לגמרי דומה לאב, לבור, כי היא מעורב בהרוח, לא נורא. באש רואים שזה לא מפריע.
זה לא צד שווה.
מה? בדיוק, זה לא צד שווה. להפך, זה הצד השונה. אין שום צד שווה בין זורה לבין זורק. אין. אין צד שווה בין שניהם. תחפשו, לא תמצאו. אין צד שווה בין זורה לבין זורק, יש רק צדדים שונים. להפך, אנחנו לוקחים את הצדדים השונים של שניהם ומתיחים אותם, וזה מה שנותן לי את רוקק. רוקק הוא בעצם ההתכה של הצדדים השונים של זורה וזורק יחד. אז אמרתי שאחד המאפיינים שמייחדים את ההבניה המושגית מול הצד השווה, אינדיקציה, לא הכרחי, אינדיקציה, זה שזה לא סימטרי. זאת אומרת, אם בתולדה אין את שני המאפיינים של שני האבות, זאת אינדיקציה לזה שזה לא צד שווה. בסדר? לחילופין נגיד כך, אם זה היה צד שווה, זה היה חייב להיות סימטרי. אם זה לא סימטרי, אז זה לא צד שווה. אבל זה לא אומר שאם זה הבניה מושגית, זה בהכרח לא סימטרי. הכיוון הזה לא חייב להיות. אם זה לא סימטרי, אז זה חייב להיות הבניה מושגית ולא צד שווה. אבל אם זה הבניה מושגית, זה לא בהכרח לא סימטרי. אם ההתכה היא התכה שיש לה מעמד זהה למרכיבים משני הצדדים, יכול להיות שזה יהיה סימטרי. במקרה של רוקק ושל אבנוס הכינור ומסעו שנפלו מראש הגג והזיקו, באמת ההרכבה של שני המלמדים היא לא סימטרית. אחד מהם הוא רק קביים. הוא רק אומר, אל תדאג מזה שהרוח מפריעה, אבל בעצם התולדה היא רק תולדה של זורק או של בור, במקרה של נזיקין. אוקיי? האב השני רק בא לסלק איזה מפריע. הוא לא באמת, אין לו את אותו מעמד כמו האב המרכזי. לכן הראש טוען, כל דין בור להם. זה העיקרון. אוקיי, ואז בסוף דיברתי על זה, השאלה אם יכול להיות מצב שבו יהיה מעמד סימטרי דיברתי? אני לא זוכר כבר. אם יהיה מעמד סימטרי גם בהבניה מושגית. האם גם בהבניה מושגית יכול להיות שלשני המלמדים, לשני האבות, יהיה הופעה סימטרית בתולדה? בואו נראה היום דוגמה שלגביה אני קצת מתלבט. אני אפילו מתלבט אם זה הבניה מושגית או צד שווה, עוד מעט נראה, אבל היא דוגמה מעניינת אני חושב, וזאת הדגמה יפה גם לנקודה הזאת, שכשמנסים להבין את התשתית הלוגית של דרך החשיבה, אז אפשר לגלות פנינים. אפשר לגלות שהרבה מאוד קשיים שמעלים מפרשים וממש עובדי עצות מולם פשוט נעלמים מאליהם. זאת אומרת, אין, לא קשה כלום. אנחנו נראה היום דוגמה לסוגיה כזאת, וזה סוגיה במסכת שבועות, במסכת בבא בתרא, במסכת שבועות בעיקר, לגבי שבועת השומרים, שבועת מודה במקצת. אז בואו מה? כן. אני מקווה שיש מספיק. תשאירו בינתיים אחד לשולחן. בסדר, לא אחד וכל אחד.
אין
לא, אז לכן אני אומר, זה, הסכמה הזאת היא סכמה מאוד כללית, בשביל בדוגמאות שאנחנו ראינו זה לא בדיוק X ו-Y. X ו-Y זה מעורבות של רוח. מעורבות של רוח זה דבר שיכול היה לפתור, לא לחייב. אז אני אומר, כיוון שיש לו, זה כמו זורק, לא אכפת לי שיש פה מעורבות של רוח, זה לא יפריע. גם במצב כזה הוא יהיה חייב. זה לא שיחד עם מעורבות הרוח אני צריך בשביל לחייב, אתה מבין? אז היה נכון יותר לקרוא לזה Y bar, אבל אז הייתי שמים פה את זה כ-Y ואת זה כ-Y bar, כדי שזה בכל זאת הרכבה של שני המלמדים. אז רק כדי להראות את הסכמה, זה לא... אוקיי, אז אני רוצה לעסוק בסוגיה שאחרונים, עוד פעם, ממש מורטים את השערות לגביה. וזה מאוד מעניין, כי אני חושב שזה ממש, הלוגיקה הזאת ממש מפוגגת את כל הקשיים. אז בואו נראה, יש משנה, מסכת שבועות, המשנה הראשונה אצלכם בדף, הדף הוא דו צדדי, אז בעמוד הראשון, במקור הראשון. המשנה אומרת כך, רבי מאיר אומר, יש דברים שהן כקרקע, שהן בקרקע ואינם כקרקע. ואין חכמים עודים לו. מחלוקת רמר וחכמים. כיצד? 10 גפנים תאונות מסרתי לך. והלא אומר אינן אלא 5, רבי מאיר מחייב שבועה, והחכמים אומרים, כל המחובר לקרקע, הרי הוא כקרקע. זאת אומרת, מדובר פה על שומר, שהפקידו אצלו 10 גפנים תאונות. הפקידו אצלו, כמובן הגפנים הם בקרקע, לא הפקידו אצלו, אלא הפקידו אותו על הגפנים. לא הפקידו את הגפנים אצלו. אמרו לו, שמור לי על הגפנים. אני נוסע עכשיו לאוסטרליה, שמור לי בינתיים על הגפנים. ואז אני חוזר מאוסטרליה, אני אומר לו, ידידי, איפה 10 הגפנים שלי? אז הוא אומר, לא, אתה נתת לי רק 5. לא, 10 גפנים תאונות, זאת אומרת, יש עליהם פירות. כן? הפקדת רק 5. רבי מאיר מחייב שבועה. איזה שבועה? שומרים, מודה במקצת. יש מקום להתלבט, נכון? וחכמים אומרים, כל המחובר לקרקע, הרי הוא כקרקע. הכלל הוא, אני, הקדמה. לפני שנחזור חזרה למשנה. הקדמה. יש 3 סוגים של שבועות בתורה. שבועת התורה, שבועת, בהלכה, לא בתורה. שבועת התורה, שבועת המשנה ושבועת הגמרא. שבועת התורה זה שבועות דאורייתא. שבועות המשנה מנויות בתחילת פרק שביעי של מסכת שבועות, רובן מנויות שם. ושבועת הגמרא זה שבועת אסת. שזה מקובל להניח שזה רב נחמן, או לא משנה בתקופת הגמרא. אחרונים כבר מהירים שאפילו במשנה אפשר לראות לרמזים לשבועה הזאת, אבל לא משנה, כך קוראים לזה בדרך כלל. זה גם שבועה דרבננית היא קלה יותר מכולם, זה פרשייה אחרת. אותנו מעניינות השבועות התורה. שבועות התורה יש 3 שבועות. שבועת מודה במקצת, אם מישהו תובע אותי מנה ואני מודה לו בחצי או ברבע, חלק מהמנה, אני צריך להישבע על השאר, על מה שאני כופר. כן, אני אומר לו, אני חייב לך חצי, אני חייב לך רבע, אז אני צריך להישבע על שאר השלושת רבעי שאני לא חייב לו. זאת אומרת שאיני חייב לו יותר מרבע. על זה אני צריך להישבע. זה שבועת המודה במקצת. שבועת השומרים זה כאשר מישהו יפקיד אצל שומר חפץ לשמירה, והשומר טוען שזה נגנב או נאנס באופן שהוא נפטר. זאת אומרת שומר חינם יכול לטעון גניבה, שומר שכר יטען אונס והוא פטור על זה. אז בשביל להיפטר הוא יצטרך להישבע. זה נקרא שבועת השומרים, גם כן מפורש בתורה. שבועת השומרים ושבועת מודה במקצת. השבועה השלישית זה שבועת עד אחד. אם יש נגדי שני עדים, הם מוצאים ממני ממון. אם יש נגדי עד אחד, אני זוכה בדין, אני לא מוציא ממני את הממון, אבל אני חייב שבועה. בסדר? אלה שלושת השבועות שמופיעות בתורה. יש עוד כלל, והכלל הוא, כל זה רק רקע כדי שנדע על מה מדובר, הכלל הוא שלא נשבעים על קרקעות. זאת אומרת, כאשר ההידיינות או המחלוקת בין התובע לנתבע היא על קרקע, אין שבועה על זה. רק על מטלטלין נשבעים. לא משנה, לומדים את זה מכלל ופרט וכלל, שעל דבר כזה לא נשבעים. לא ניכנס כרגע למה ומה, אם יש הסברים, אז מה ההסברים וכו'. אני חוזר למשנה. אז במשנה שלנו, רבי מאיר ורבנן עוסקים בשאלה, מה אלה הדברים שיכולים להיחשב כקרקע לעניין זה שלא נשבעים עליהם? כן? אם זה קרקע, לא נשבעים עליו, כי על קרקע לא נשבעים. אז הנה הדוגמה, רבי מאיר מביא דוגמה של דברים שלכאורה הם בקרקע, לא לכאורה, הם בקרקע, אבל הם לא כקרקע. הם בקרקע, אבל הם לא כקרקע. מה זאת אומרת? הענבים מחוברות לגפנים שמחוברות לקרקע, אז לכאורה זה מחובר לקרקע, הם בקרקע, אבל הם לא כקרקע לעניין חיוב שבועה. זאת אומרת, על ענבים שמחוברות לעץ כן נשבעים, זה לא נחשב קרקע לעניין דיני שבועות. בסדר? ואז מה הציור? אומר לו, 10 גפנים מסרתי לך, הוא מודה רק בחמש, אינן אלא חמש, אז הוא חייב שבועה. אומר רבי מאיר, למה? הרי הוא נשבע פה על גפנים, גפנים זה קרקע. כי זה לא קרקע, זה גפנים שמחוברות, סליחה, הענבים. הענבים שמחוברות לעצי הגפן לא נחשבות כקרקע, העצים כן. הענבים, הפירות לא. אוקיי? חכמים חולקים עליו.
חכמים
חלו
צריכה שבועה.
מה?
חכמים חלו חייב שבועה.
נכון, זה רבי מאיר. חכמים אומרים, כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע. זה לא רק בקרקע, זה גם כקרקע. זאת אומרת, כל משהו בקרקע הוא גם כקרקע. כקרקע לעניין דיני שבועות. בסדר? לכאורה, המחלוקת בין רבי מאיר לבין חכמים, מופיעה בגמרא שם, תראו את המקור השני אצלכם, אמר רבי יוסי ברבי חנינה, הכה בענבים העומדות להיבצר כמפלגי. דרבי מאיר סבר כבצורות דמיין, ורבנן סברי לאו כבצורות דמיין. כן, זאת אומרת, מדובר בענבים שעומדות להיבצר, כמובן ענבים בשלות. הם כבר גמרו את הגידול שלהן, הן עומדות להיבצר. רבי מאיר טוען שאם הן עומדות להיבצר, הן כבר לא נחשבות כקרקע, זה בעצם פירות, יש להם איזה מעמד עצמאי, קוראים לזה כל העומד להיבצר כבצור דמי, אבל שאלה אם זה סימן או סיבה, על זה אפשר להתווכח בלמדנות, לא נכנס לזה כרגע. וחכמים אומרים לו, כל עוד זה מחובר, זה מחובר. לא אכפת לי שזה בשל כבר. בסדר? אז השאלה אם דברים שענבים עומדות להיבצר, אם הסטטוס שלהם זה כמו קרקע, או שזה כמו מטלטלין. עכשיו, יש סוגיות מקבילות בכמה מקומות, בסנהדרין, בגיטין, בעוד מקומות, שבהם רואים באופן די ברור שדברים, ענבים עומדות להיבצר, או תאנים עומדות להיגדר, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, הם כתלושים. הובא כדין מוסכם, זאת אומרת, אין גם על נזיר, שיער של נזיר וציפורניים וכל מיני דברים כאלה, לא משנה, יש הרבה דוגמאות, דברים שעומדים להיגזז או להיגדר או להיבצר, זאת אומרת, עומדים להתעלש ממקור חיותם, נחשבים כתלושים כבר, הם לא נחשבים כמחוברים. ולכן הראשונים פה מהירים, אז למה מחלוקת התנאים הזאת מופיעה רק פה? למה בכל הסוגיות שבהן עוסקים בשאלה הדברים שעומדים להיבצר, האם הם כבצורים או לא, למה לא אומרים שזה בעצם תלוי במחלוקת רבי מאיר וחכמים? יותר מזה, רבי מאיר וחכמים, הלכה כחכמים, וחכמים אומרים שהם לאו כבצורות, הם קרקע, לא נשבעים עליהם. אז זה לא רק שלא מביאים שזאת מחלוקת תנאים, זה סותר את ההלכה. ההלכה פה אנחנו פוסקים כמו חכמים. ובשאר הסוגיות מופיע כדבר פשוט, שהדבר עומד להיבצר כבצור. טוב, אז הראשונים עושים פה כל מיני חילוקים, יש כאלה שרוצים לחלק בין כמה רמות של בשלות. אם יש משהו שהוא כבר מספיק בשל, אבל הוא עוד ניזון קצת מהקרקע. יש לו עוד מה להרוויח מהקרקע. אז על זה נחלקו רבי מאיר וחכמים. אבל אם משהו כבר לגמרי בשל, אולי אפילו, זה נקרא, לא מצטמק ורע לו, אלא... זאת אומרת, אם הוא ימשיך להיות על העץ הזה, אז זה יזיק לו, אני כבר לא זוכר את הביטוי, אז שמה ברור לכל הדעות, וזה עוסקות הסוגיות האחרות, שאומרות שהדבר הזה הוא ודאי תלוש, על זה אין ויכוח. הוויכוח פה הוא בשאלה מה קורה אם זה לא רע לו עדיין. יש כאלה שאומרים שהוויכוח פה הוא בשאלה אם זה עדיין מועיל לו, ושאר הסוגיות אומרות כשזה לא מועיל, לאו דווקא כשזה רע. אז יש פה כל מיני ויכוחים בראשונים שעושים דרגות שונות של הבשלה של הענבים. אנחנו עושים חילוקים טכניים. אבל יש שיטה אחרת, זאת שיטת הרי מיגש. תראו אצלכם במקור השלישי. רבי מאיר אומר, יש דברים שהם כקרקעות ואינן כקרקעות וכולי, וקים נדה בענבים עומדות להיבצר. דרבי מאיר סבר כבצורות דמיין, ומשום אחי נשבע עליהן. ורבנן סבר אליו כבצורות דמיין, ואב אלה כקרקע ופטור. והלכת כרבנן, דקיים עליהן יחיד ורבים, הלכה כרבים. ודווקא לעניין שומר הוא, דאמרינן ענבים עומדות להיבצר, לאו כבצורות דמיין. דכיוון דלשמירה, כשאין מחוברין בקרקע, ודמסרינו ניאלי, הבו לאו כקרקע. דהה עליו למתלשין ומסרינו ניאלי. אבל מנדה זבין לחברי ענבים כשהן מחוברים לקרקע, למתלשין ולנפשי, כיוון דלמתלשין וזבנין וניאלי, כבר הגיעו לבצר, הבו לאו כבצורין, ודיינינן בהו דין מטלטלין בכל מידי כגון דין הונאה ושבועה וכיוצא בהן. דעקיים עלן כל העומד להיבצר כבצור דמי, וכל העומד להיגדר כגדור דמי. ואם עדיין צריכים לקרקע ולא הגיעו לבצר, זה כבר הסתייגויות. מה הוא אומר? הוא אומר, בעצם במשנה שלנו, החילוק בין המשנה שלנו, גם הוא בעצם, המוטיבציה שלו לעשות את ההבחנה הזאת, היא הקושי מול הסוגיות האחרות. הוא לא מציב איזה קושיה ותירוץ, אבל הוא קודם אומר את החילוק, ואז הוא אומר, ובזה יתברר למה אין סתירה לסוגיות האחרות. זאת אומרת, זה היה המוטיבציה שלו, זאת אותה מוטיבציה כמו שאר הראשונים. ואז הוא אומר ככה, בסוגיה שלנו עוסקים בדיני שומרים. בדיני שומרים, כשאתה מוסר ענבים לשומר, אתה בעצם מוסר לו את הגפנים האלה לא כדי שהוא יתלוש אותם, להפך. תפקידו לשמור עליהם שאף אחד לא יתלוש אותם. שלא יגנבו לך אותם, או שלא ייקחו לך, שלא יוזקו. זאת אומרת, שלא יתלשו, זה התפקיד שלו. במצב כזה, נחלקים רבי מאיר וחכמים, האם עדיין אנחנו מתייחסים לענבים כענבים בצורות? כי הן כרגע לפחות לא עומדות להיבצר, הן בשלות. אבל כל עוד הן תחת ידיו של השומר, תפקידו לדאוג לזה שהן לא תיבצרנה. לכן בשלב הזה הן לא נחשבות כבצורות. הסוגיות המקבילות שרואות את הענבים עומדות להיבצר כבצורות, אלה סוגיות במקח וממכר. נגיד שאני נותן לך את הגפן, או איך תוריד לך קילו ענבים. שילמת לי 10 שקלים, תוריד לך את הקילו ענבים הזה ותיקח את זה. שם הענבים עומדות לבצירה, בשביל זה הם נמסרו. במצב כזה, גם לפני שהבן אדם בצר את הענבים, אנחנו רואים את הענבים כבצורות. כך אומר הרי מיגש. ככה הוא מיישב את הסתירה בין הסוגיות האחרות, גיטין, סנדרין וכולי, לבין הסוגיה פה. הסוגיה פה עוסקת בדיני שומרים, והסוגיות שם זה בדיני טוען וניתן, באופן כללי, בהקשרים אחרים. האחרונים דנים על הטענה של הרי מיגש, ואומרים שזה לא ייתכן. לא ייתכן להגיד דבר כזה. למה? בעצם הרי מיגש טוען שאנחנו מדברים פה על דיני שומרים, ככה גם נראה במשנה. אבל זה לא יכול להיות, בגלל ש... שתי סיבות בעצם. סיבה ראשונה, למה העמידו בסיטואציה של הודעה במקצת? אני צריך להגיד, 10 גפנים תאונות מסרתי לך, הוא מכחיש, היא שווה שבועת השומרים. למה צריך את ההודעה במקצת? הרי שומרים לא צריכים הודעה, יש מחלוקת בגמרא, זה רמי בר חמה. אם שומרים צריכים הודעה במקצת או לא צריכים הודעה במקצת, למרות שזה לא בדיוק אותו דבר, אבל להלכה בין כובח או לא פוסקים כך. שבועת השומרים לא צריכה הודעה במקצת. שומר שכופר בכל, גם צריך להישבע. זאת אומרת, נשרף הכל או משהו כזה, גם צריך להישבע. אז לא ברור למה המשנה מעמידה, אני הפקדתי לך 10 גפנים, אתה מודה ב5. מה... למה צריך להגיע? אז הפקדתי 10, אתה לא מסכים, תשבע שבועת השומרים. אם זה קרקע, לא קרקע, לא תשבע, ויכוח אם זה קרקע או לא, אבל למה צריך לצייר פה בסיטואציה של מודה במקצת? זה ראיה שמדובר פה בשבועת מודה במקצת, לא בשבועת השומרים. קושי שני, מה שייך פה בכלל שבועת השומרים בדבר כזה? זה אבסורד מוחלט. בואו ננסה לחשוב, עזבו את הציור של מודה במקצת, נדבר על כל הגפנים. בא מישהו ואומר, הפקדתי אצלך 10 גפנים תאונות. ואני אומר, מה פתאום? לא הפקדת לי, לאדם. יש שבועת השומרים מצב כזה? ברור שלא. שבועת השומרים היא חלק מדיני החוזה של השמירה. כאשר יש בינינו חוזה שמירה, הפקדתי אצלך פרה, והפרה מתה. אתה טוען שזה היה באונס, אתה שומר שכר נגיד, אתה טוען שזה היה באונס, אתה פטור. חוזה השמירה מחייב אותך בשביל להיפטר לי, שווה לי. אבל אם אתה לא מסכים שהיה חוזה, אתה אומר לאדם, אני סתם התעללתי, תפסתי בן אדם ברחוב, בלי שום ראיה, שום אינדיקציה, אמרתי לו, תגיד, איפה הפרה שמסרתי לך? תגיד, מה אתה רוצה בחיים שלי? לא מכיר אותך בכלל. הוא ישבע שבועת השומרים? בחיים לא. אין דבר כזה שבועת השומרים. זה כופר הכל. זה סתם כופר הכל. כופר הכל פטור משבועה. אני תופס מישהו ברחוב בלי שום ראייה. ואני אומר לו, אתה חייב לי כסף, לא משנה באיזה עילה. הוא פטור משבועה, כופר הכל. למה שומר חייב? כי שומר הוא לא כופר הכל פשוט, הוא לא אומר לאדם. השומר טוען, אתה צודק, היה חוזה שמירה, נשרף. הפרה מתה, נשרפו הגפנים, לא יודע, קרה משהו. על זה אתה מבין שהיה חוזה שמירה. בתוך החוזה, אם אתה רוצה להיפטר, אתה חייב להישבע. החוזה מחייב אותך להישבע. אבל אם אתה כופר בעצם קיומו של חוזה, לא מכיר אותך, לא איזה חוזה שמירה, מה אתה מדבר? איך תשביע אותי? אני כופר הכל, כופר הכל פטור משבועה. מה? לא, לא, לפני החמש. לא, לא, אני מדבר כרגע על כופר הכל. כופר הכל, אני תבעתי לך 10, בסדר? ואתה אמרת לאדם, לא דברים מעולם, לא הפקדת אצלי בכלל. ברור שאין שבועת השומרים, נכון? עכשיו בוא נראה בציור של המשנה. המשנה מדברת על שבועת מודה במקצת. לא שבועת מודה, על ציור של מודה במקצת, על שבועת השומרים. ועל ציור של מודה במקצת. מה זאת אומרת? הפקדתי אצלך 10 גפנים, ואתה מודה רק ב5. על מה אתה נשבע?
על
החמש השניים. אבל החמש השניים אתה אומר שלא נמסרו לך, לא שאתה אומר שהם נשרפו. לא היה חוזה עליהם. מה ההבדל? מה הרווחת מזה שזה מודה במקצת? הרי החלק שעליו אתה נשבע, זה חלק שאתה בכלל לא מודה שהיה עליו חוזה שמירה. אם אתה לא מודה שהיה עליו חוזה שמירה, זה כמו כופר הכל. מבחינת דיני שומרים, עזבו את מודה במקצת. מבחינת דיני שומרים, איך שייכת פה שבועת השומרים? שבועת השומרים לא שייכת פה, אלא במקום שידוע שאתה שומר, אתה טוען טענה שבאה לפתור אותך, בשביל להיפטר אתה צריך להישבע. אבל כן אתה אומר, לא הייתי שומר על החמש האלה, מסרת לי רק 5. אם זה שבועת השומרים, שבועת מודה במקצת, אני מבין, שבועת מודה במקצת אין בעיה. זה כל הרעיון של שבועת מודה במקצת. אם אתה מודה בחלק, תישבע לי על השאר. אבל אם הרי מיגש טוען שזה שבועת השומרים, מה זה קשור? שבועת השומרים, מה יש לך להישבע על דבר שאתה לא מודה שהיית שומר עליו בכלל? שבועת השומרים זה רק במקום שאתה טוען שזה נאנס. שאתה טוען טענה שפותרת אותך מאחריות, לא שאומרת שלא היה חוזה. היה חוזה, במסגרת החוזה מגיע לי להיפטר. נכון, אבל מסגרת החוזה גם מחייבת אותך להישבע בשביל להיפטר. אז תישבע. האם אתה לא מסכים שהיה בכלל חוזה על זה, איך אפשר להשביע אותך? זה מגוחך לחלוטין. אי אפשר להגיד פה שבועת השומרים. אז אלה שתי השאלות העיקריות שמעלים כמה אחרונים. שח, יש תוספות יום טוב, רבי עקיבא איגר, כל מיני אחרונים. אומרים, זה לא יכול להיות הרי מיגש הזה. תראו, למשל, את הרמב״ם, פרק ב' בהלכות שכירות, אתם רואים, אחרי הרי מיגש. טען שיפקיד אצלו, וזה אומר, לא אמרתי אלא אנח לפניך ולא נעשיתי לו שומר, נשבע היסט שלא קיבלו, לא קיבלו אלא בדרך זו. וכולל בשבועתו שלוש ארבע, כבר מגלגלים עליו גם שבועת שלוש הלך ביד. זאת לא שבועת השומרים, זו שבועת הגמרא, שבועת הסט. אין שבועת השומרים מצב כזה, למה לא? כי אני לא קיבלתי על עצמי שמירה, אני רק אמרתי לך, תשים את זה פה, אני אשים על זה עין. אבל לא מקבל אחריות, אז זה לא חוזה שמירה. אגב, זה מעשים מהחיים. מי שאומר לך, שים לי עין על הדבר הזה. אתה נהיה שומר? שומר חינם? אתה חייב בפשיעה, אתה חייב, מה פתאום? אם אתה לא יורד על דעת חוזה שמירה, אתה גם לא נעשה שומר חינם. עשית לא טובה, אתה שם על זה עין. אין עליך אחריות אם קורה משהו. בשביל אחריות אתה צריך לחתום חוזה, לחתום, כמובן לא בהכרח בכתב, אתה צריך לכרות חוזה שמירה. אוקיי? אומר הרמב״ם, אין מצב כזה, אין חוזה שמירה. ולכן, אותו דבר הלכה י"ב. זה אומר, ישאלתיך או הזכרתיך או הפקדתיך. והלאה אומר, לא היו דברים מעולם, או שאומר, היה כן, כן היה, אבל החזרתי לך ונסתלקה השמירה, ולא נשארה בינינו תביעה, הרי הנתבע נשבע שבועת היסט ונפטר. עוד פעם, שבועת היסט, לא שבועת השומרים. כי הבן אדם לא מודה בזה שיש פה חוזה שמירה. שבועת השומרים זה רק במסגרת חוזה השמירה כשאתה בא להיפטר. אבל אם יש ויכוח האם בכלל יש פה חוזה, איך אפשר להשביע אותי? זה סתם כופר הכל. אוקיי? אז זה ברור, זה הרמב"ם פשוט. אז יש לנו קושי, בקיצור, איך הרי מיגש טוען שיש פה שבועת השומרים? שני קשיים. קושי ראשון, איך יש שבועת השומרים כשאני כופר בזה שהיה חוזה שמירה? קושי שני, למה הסיטואציה שצוירה במשנה זה סיטואציה של הודעה במקצת? אם אתה גם מדבר על שבועת השומרים, דבר על הכל, לא צריך הודעה במקצת בשביל להתחייב שבועת השומרים. תראו את הרמב״ם בפירוש המשנה, אחרי הפרק ב' מסחירות. מחלוקת רבי מאיר, אגב הרמב״ם, אני מזכיר, היה זאת אומרת, היה, הוא, אבא של הרמב״ם, רבי מימון הדיין, היה תלמידו של הרי מיגש. את הרמב״ם בתור ילד עוד ראה את הרי מיגש, הוא מספר על זה. בתור ילד זכיתי לראות את האיש ופניו פני, השם צבא, פני מלאך האלוקים צבקות, עם הערצה עצומה אגב לרי מיגש, ולכן הרבה חידות במשנתו של הרמב״ם נפטרות, כל מיני קושיות שהאחרונים לא מוצאים להם פטר, נפטרות אם מסתכלים ברי מיגש, הרבה פעמים השורש נמצא שם. כבר כמה וכמה דברים יצא לי שאפשר לראות את, את הפתרון לקושי. תראו עכשיו פה, מחלוקת רבי מאיר וחכמים היא בענבים העומדות להיבצר. והלכה כחכמים, ודווקא היא מסרם לו בתורת שמירה. רואים? הוא עוקב אחרי הרי מיגש. אבל לעניין מקח וממכר ודיני ההונאיה וההודיה במקצת, אם הייתה עיקר הטענה שלא בתורת שמירה, הרי הכלל להלכה שהם כמטלטלים. אולי שבועת הסט, אבל אין שבועת השומרים במצב כזה, אוקיי? אז אם מסרם לו בתורת שמירה, זה מחלוקת רבי מאיר וחכמים, רק על תורת שמירה. ברמב״ם משתמע שלא מדובר פה בשבועת השומרים. מדובר פה בעסקת שמירה. השבועה היא שבועת מודה במקצת. רק זה עסקת שמירה. כי הרי גם, שימו לב, גם הרי מיגש אפשר להגיד את זה. הרי גם הרי מיגש... כשהוא אומר את דבריו, הוא לא אומר שמדובר בשבועת השומרים. מה הוא בא להסביר? הוא בא להסביר למה הנביאים לא נחשבות כבצורות, הרי בכל הסוגיות האחרות הנביאים שעודות להיבצר הן כבצורות. למה פה מתעוררת מחלוקת ופוסקים הלכה כחכמים שהם לא כבצורות? זאת אומרת, כי פה זה הידיינות בין מפקיד לבין שומר. הוא לא כותב שזה שבועת השומרים. יכול להיות שבועת מודה במקצת. רק ההידיינות היא הידיינות בין מפקיד ושומר. אז מה? בהידיינות בין מפקיד לבין שומר, הענבים נחשבות כמחוברות. למה? כי תפקידו של השומר זה לוודא שהן לא תיבצרנה. זה לא בגלל דיני שומרים, אלא בגלל שההקשר המציאותי שבו אנחנו מטפלים פה, זה הקשר של חוזה שמיר, של עסקת שמירה. השבועה היא שבועת מודה במקצת. ולכן אומר הרמב״ם, תראו את הקו המודגש בציטוט של הפירוש המשנה, אם הייתה עיקר הטענה שלא בתורת שמירה, לא נאמר על השבועה שהיא שבועת השומרים, אלא הטענה שמכוחה אני בא בטענות אל השומר, היא טענה שמסרתי לך את זה בתורת שמירה, זה לא טענה שהלוויתי לך, שלא יודע מה, שמחרתי לך ולא שילמת לי, או כל מיני דברים כאלה. זו טענה כלפי שומר. אם הטענה היא טענה כלפי שומר, אז השבועה שהיא שבועת מודה במקצת, היא שבועה על קרקע. ולכן אומרים חכמים שהוא לא נשבע. למה? כיוון שבהידיינות בין שומר לבין מפקיד, ענבים שעומדות להיבצר הן כקרקע, כיוון שהן לא עומדות לבצירה, שומר אמור לדאוג לזה שהן לא תיבצרנה, לא בגלל זה שבועת השומרים, שבועת מודה במקצת. אז אם זה כך, נפתרות כמובן שתי השאלות ששאלנו. א', למה מעמידים בחמש מול עשר שיגידו שהוא כופר הכל? מה פתאום, זה שבועת מודה במקצת, אתה חייב להגיד שהוא הודה בחלק. דבר שני, מה שייכת שבועת השומרים אם הוא כופר בכל? באמת לא שייכת, זה שבועת מודה במקצת, זה לא שבועת השומרים. ועוד מודה במקצת, יש קשר, הוא מודה בחלק מהתביעה. רק העסקה שבעליה מדברים היא עסקת שמירה. כיוון שרק אז הענבים יכולות להיחשב כענבים מחוברות. כי אחרת, ענבים שכבר מספיק בשלות נחשבות כבצורות, ואז גם חכמים יודו שנשבעים עליהם. שבועת מודה במקצת
זה לא בגלל שכולי בית דליך פרלי.
אוקיי. למה?
כי הוא אמור להשתמש בזה, ואז אין לו כסף, ואז הוא...
לא, תלוי מה, זה הראשונים דנים פה, תלוי מה הסיטואציה המציאותית. יש פה את חמשת הגפנים הנוספות, רק הוא אומר זה לא שלך, או שאין לו בכלל חמש גפנים, להפך הם נשרפו. אז הוא אומר, נשרפו לי, מה זה קשור אליך? זה לא היו גפנים שלך. רק בציור השני יש שייך הסברה של רבא. כי בציור השני אין לי את הכסף לתת לך לענבים. אם היה פה באמת הגפנים, אז אתה צודק. יש פה בעיות יותר קשות, אני אעיר עליהם בהמשך. יש פה הילך, זה קרקע, נדבר עוד רגע, אני אעיר על זה. בכל אופן, אז לענייננו, בלשונו של הרמב״ם, בפירוש המשנה, בהחלט אפשר היה להבין שבאמת לא מדובר פה בשבועת השומרים. מדובר פה בהידיינות סביב עסקת שמירה. אבל השבועה שבה מדובר זה שבועת מודה במקצת. ואז זה פותר את שתי השאלות. אני אעיר פה עוד הערה, אחרונים שואלים גם על הצד של שבועת מודה במקצת, אני כבר מעיר את זה, הערתי את זה קודם, אני ארזור על זה. גם זה לא יכול להיות. שבועת מודה במקצת יש כלל, שכאשר על מה שאני מודה, אני עושה הילך, אני מוסר לך את זה ישר, אני לא צריך להישבע על השאר. עכשיו, הגמרא במציאה בדף ד' נדמה לי, הגמרא אומרת שם, שאם הדבר שעליו אני מודה הוא קרקע, זה תמיד אילך. כי נגיד שאתה תובע ממני שני דונם שדה, ואני מודה לך בדונם אחד. אז ברור שאת הדונם שעליו הודיתי לך, הוא פה. אני לא צריך ללכת הביתה להביא ולמסור לך. הוא פשוט פה. ברגע שהודיתי שאתה הבעלים, מסרתי לך אותו. כי למסור לך אותו פירושו רק להודות שאתה הבעלים. אני לא צריך לקחת משהו ולתת לך. במטלטלין זה נמצא אצלי בבית. צריך ללכת אליי הביתה, לתת לך את זה ובזה לסגור את העניין. בקרקע ברגע שהודיתי זה שלך. לכן בקרקע זה בהגדרה תמיד אילך. עכשיו אם זה כך, אז לא ברור מה קורה פה. הרי פה הגפנים מחוברות לקרקע, נכון? מה שייכת שבועת מודה במקצת. החמש גפנים שעליהם אני מודה, הם גפנים שנמצאות פה, מחוברות לקרקע. אגב, גם אם דינם ההלכתי של הענבים, זה כמו מטלטלין לענינו, זה לא משנה. כי הם נמצאות פה פיזית, ברגע שהודיתי שהם שלך, קח אותם. קצת דומה למה שתיארת קודם. בעצם יש לי אותם, אין גם את ההשתמטות של רבה, הם פה. אבל זה, פה, בהקשר הזה, זה לעניין אילך. אז זה נקרא אילך. אז גם שבועת מודה במקצת לא שייכת פה. קיצור, העסק פה פלונטר בלתי רגיל. שבועת השומרים לא יכולה להיות, שבועת מודה במקצת גם לא יכול להיות. אז הראשונים מתחילים להתפלפל, איך בכל זאת זה ייתכן, מה קורה, איך עושים את זה, הוקימתות, אולי הענבים, לא משנה, בקיצור, הענבים תלושות, הם ליד העצים, כל מיני פרשיות, חלק מהענבים בצורות, חלק מהענבים לא בצורות, יש פה כל מיני הוקימתות מטורפות. העסק לא עובד. אבל תראו את הרמב״ם בפסקים שלו. הרמב״ם בהלכות שכירות בפרק ב' כמה הלכות קודם. פרק ב' הלכה ד', כן? תראו אחרי הפירוש המשנה. תראו את הרמב״ם. המוסר לחברו דבר המחובר לקרקע לשמו, אפילו היו ענבים העומדות להיבצר, הרי הן כקרקע בדין השומרים. אני מזכיר לכם, זה נאמר בהלכות שכירות. עזבו רגע את הרמב״ם. אם אני צודק במה שאמרתי בפירוש המשנה ובהסבר של הרימי גש, שבעצם מדובר על שבועת מודה במקצת, אבל ברגע שהעסקה היא עסקת שמירה, זה נחשב כמו קרקע. באיזה הלכות זה היה אמור להיות מובע?
בהלכות
שומרים. טוען וניתן. טוען וניתן. אתה תובע ממני כמות מסוימת, אני מודה לך בחלק, שבועת מודה במקצת. אם התביעה היא מכוח עסקת שמירה, אז זה קרקע ואני לא נשמע. הכל צריך להיות בהלכות טוען וניתן. כי זה לא הלכות שומרים בכלל. רק בהלכות טוען וניתן, אם העסקה שבה מדובר היא עסקת שמירה, אז הענבים נחשבות כקרקע לא בגלל דיני שומרים. ושהמציאות היא שזה נמסר לשמירה. זה לא שייך לדיני שומרים בכלל. אז למה זה מופיע בהלכות שכירות? זה מופיע בהלכות טוען וניתן. יותר מזה, הוא לא מביא פה בכלל ציור של מודה במקצת. שמים לב? המסר לחברו הדבר המחובר לקרקע לשמור, אפילו היו הנביאים עומדות להיבצר, הרי אין כקרקע בדיני השומרים. בדיוק מה ששאלנו על הרי מיגש, למה העמידו פה בציור של 5 ו-10, שיגידו 10 מסרתי, אתה כופר בכל, כיוון שזה עסקת שמירה, או שבועת השומרים, אז אתה צריך, אתה, זאת קרקע ואתה לא נשבע על זה. זה בדיוק מה שהרמב"ם עושה. אבל איפה, מה עם הדיון של ה, מה עם הדיון של ה, של ה, שמופיע במשנה, עם ההודעה במקצת, עם המודה במקצת, איפה הדין הזה מופיע? עכשיו תראו, את הרמב"ם, בלכות טוען וניתן, הבא, בלכות טוען וניתן פרק A. טענו ענבים העומדות להיבצר, ותבועה יבשה, וזה כבר בלכות טוען וניתן, שימו לב, לא בלכות שומרים. טענו ענבים העומדות להיבצר, ותבועה יבשה עומדת להיקצר, והודה במקצתן וחפר במקצתן, הרי זה נשבע עליהם כשאר המטלטלים, והוא שאינם צריכים לקרקע, שכל העומד להיבצר הרי הוא כבצור לעניין כפירה והודיה, אבל אם היו צריכים לקרקע, הרי הם כקרקע לכל דבר. פה מופיע הציור של מודה במקצת. ואיפה הוא מופיע? בלכות טוען וניתן. כמו שצריך באמת להיות, נכון? אבל למה הוא לא מביא פה את הסייג? אבל אם זה היה בדיני שומרים, אז אין שבועת מודה במקצת, כי הענבים נחשבות כמו קרקע. זה מה שהוא היה צריך להביא, כמו שהוא אמר בפירוש המשנה ובריא מיגש, נכון? היה צריך לסייג את זה פה. מה, אתה חייב שבועת מודה במקצת? אלא אם כן, הענבים ניתנו בתורת חוזה שמירה. ואז אין חיוב שבועת מודה במקצת, כי זה נחשב קרקע. הוא לא מביא את הסייג הזה. אז לא בהלכות שכירות, ולא בהלכות טוען וניתן, מופיע הסיפור של המשנה. מה קורה פה? מתרייבד בהשגה שלו אומר, אמר אברהם, חבר פה סקר רבי מאיר. רבי מאיר אומר שחייב שבועה, הרב אומר פה חייב שבועה. אבל הרב פוסק כחכמים, הרב זה עריף. פוסק כחכמים, מה, הרמב״ם לא פוסק כמו עריף שהלכה כחכמים, הוא פוסק כמו רבי מאיר, שדעה יחידה נגד דעת חכמים. איך זה יכול להיות? והרב זל לא ראה כל זה, יש סתירה בין הסוגיות וכו'. הוא לא מבין איך הרמב״ם פוסק, הרייבד, נשאר בצריך עיון. כי הרמב״ם באמת, אם הוא כבר מביא את המקרה של המשנה שלנו, אז הוא מביא את הסיפור של, הוא מביא את הדעה של רבי מאיר, של נשבעים. לא את הדעה שחכם מזה כמו קרקע. הרייבד כמובן לא צודק. כי הרמב״ם לא מדבר פה על דיני שומרים. הוא לא כותב פה, טענו ענבים עומדות להיבצר. מה זה טענו? הפקדתי אצלך ענבים? זה טענה של מפקיד ושומר? לא כתוב. אולי זה טענה של מקח וממכר. מזיק, לא יודע, כל מיני דברים אחרים. לא מוזכר פה זה בדיני שומרים. אז זה לא המקרה של המשנה בכלל, זה לא קשור רב מאיר וחכמים. אז מה קורה פה עם הרמב״ם? ברור שברמב״ם בהלכות, לא בפירוש המשנה, הרמב״ם למד את המשנה שלנו על שבועת השומרים, לא על עסקת שמירה, כמו שאמרתי בפירוש המשנה, ואולי גם בריא מגש. זה על שבועת השומרים. ולכן באמת אומר הרמב״ם, אם זה על שבועת השומרים, אז לא צריך מודה במקצת. זה ההלכה שהוא מופיע בלכות שכירות. הוא אומר, לעניין שבועת השומרים, אם אתה צריך להישבע על גפנים העומדות להיבצר, זה נחשב קרקע, כי בלכות שבועת השומרים זה קרקע. אתה שואל אותי מה קורה בדיני טוען ונטען? בדיני טוען ונטען זה לא רלוונטי. בדיני טוען ונטען יש פה הודעה במקצת, ושבועת מודה במקצת, והכל בסדר, זה לא קשור לעניין. אין, אנחנו, המשנה שלנו עוסקת בשבועת השומרים. ובאמת, כמו שמקשים האחרונים, גם הראשונים, אבל האחרונים עוד יותר, על הרי מיגש, באמת לא צריך להעמיד בהודעה במקצת. ולכן הרמב״ם לא מביא את הסיפור של הודעה במקצת. בהקשר של שבועת השומרים, הוא אומר סתם, אם הוא טען אותו על הנביאים עומדות להיבצר, יש להם דין של קרקע בדיני השומרים. זה הכל. אז לא צריך, אבל את המשנה הוא לא מסביר לי. אבל המשנה כן מעמידה בציור של מודה במקצת. זה אחר מה למדת המשנה, למה המשנה מעמידה ציור של מודה במקצת? אז באמת, תראו בתוספות יום טוב, אני מביא פה, ואחרי זה יש תשח שהוא ארוך, אז נעזוב אותו כרגע. מיקי וגר לא הבאתי פה. אוקיי, התוספות יום טוב בעצם שואל את כל השאלות האלה, וגם השח שואל את כל השאלות האלה, ואומר לכן הרמב״ם ברור שהתבלבל פה, הוא לא צודק, אין הלכה כמותו, הוא פשוט אומר דבר שהוא נגד הגמרא. לא יכול להיות. אין הלכה כמותו, הוא דוחה אותו מההלכה. מאוד נדיר דרך אגב. אז הוא דוחה את הרמב״ם פשוט בגלל שהוא פשוט התבלבל. זה לא שהוא לא מסכים, זה לא שהוא פוסק כמו ראשונים ואחרים. זה פשוט קושייה שלא מתחיל. זה פשוט חזיתית נגד הגמרא, אי אפשר להגיד את זה, גמרנו. הוא דוחה אותו מההלכה. גם התוספות יום טוב אומר, משהו פה לא הגיוני, הרמב״ם, הוא מקשה עליו. אבל לכולם היה ברור שהרמב״ם מדבר על שבועת השומרים, לא על שבועת מודה במקצת, ובצדק. כמו שאמרתי קודם, כי הרמב״ם מביא זה בלכות שכירות, לא בלכות טוען וניתן. בסדר? אז זה שבועת השומרים, זה לא ענייני שומרים, כמו שהסברתי בפירוש המשנה, זה שבועת השומרים. אבל אז חוזרת השאלה, מה שייכת שבועת השומרים, כאשר אני כופר בעצם קיומו של חוזה שמירה? ואם זה שבועת השומרים, אז למה המשנה מדברת בסיטואציה שאני מודה במקצת? הרמב״ם באמת משמיט את זה, בלכות שכירות. אבל איך הוא מסביר את המשנה? המשנה כן מדברת דווקא על סיטואציה של מודה במקצת. הזכרתי גם את הדין של הילך. אני רוצה להציע הסבר. למה שאומרים הרמב״ם והרי מיגש, ומילא גם פירוש המשנה והרי מיגש והכל, כי בהלכות ודאי צריך להגיד את זה, מילא גם פירוש המשנה אפשר להסביר את זה וגם בהרי מיגש, ולא צריך להגיד שזה שבועת מודה במקצת, בעסקת שומרים, כמו שרציתי להגיד שם. עוד פעם, מה אני צריך ליישב? אם הרמב״ם אומר שזה שבועת השומרים, ועכשיו אני טוען שגם הרי מיגש אמר את זה, וגם הרמב״ם פירוש המשנה, ואת עכשיו אני כבר לוקח את כולם, כי אם ברמב״ם אני צריך למצוא תירוץ, אז זה כבר יתרץ גם אותם. אוקיי? אז מה קשה? א', מה שייכת שבועת השומרים כשאני כופר בזה שהייתה עסקה? אני לא שומר בכלל, לא מכיר אותך. לא שייך שבועת השומרים. ראינו שהרמב״ם עצמו פוסק. אין שבועת השומרים במצב כזה. דבר שני, למה המשנה העמידה בסיטואציה של מודה במקצת? אוקיי? אם זה שבועת השומרים, אז מה שאנחנו כן מרוויחים זה את הקושיה של אילך. זאת אומרת, אילך אומר, אז למה יש פה שבועת מודה במקצת אם זה אילך? שבועת השומרים, אין דין אילך. אז שם אין בעיה. במובן הזה זה דווקא טוב. אבל שתי הקושיות האלה, הן קושיות שאנחנו צריכים ליישב אותן. אז תראו. אני חוזר לרבא, מישהו הזכיר את רבא קודם, על למה נשבעים שבועת מודעים מקצת. יש מאמרה של רבא במציאה בדף ג' בעוד מקומות, בכתובות, מופיע בכמה מקומות. למה נשבעים שבועת מודעים מקצת? התפיסה הראשונית כשקוראים את רבא, מפני מה אמרה תורה מודה במקצת הטענה היא שווה. כך מתחילה הציטוט של רבא. אז לכאורה זה תמה דקרה. זאת אומרת, הוא שואל, למה התורה מחייבת את המודה במקצת שבוע? אבל כשרואים גם רשי וגם תוספות, מסבירים את הקושייה האחרת. לא את הקושייה, את השאלה. את השאלה האחרת. לא למה התורה חייבה, אלא למה אנחנו לא פותרים. זה שהתורה חייבה היא חייבה. אבל למה אנחנו לא פותרים? הרי יש לו מיגו שהוא היה יכול להגיד לכפור בכל, לא רק להודות במקצת. או שזה נקרא משיב עבדה לפי רשי, לא משנה, יש סיבות למה לפתור אותו, זה מה שרבא שואל. ולמה באמת הוא חייב? למה באמת בכלל? הרי מוצאים בחברו על עבריה, אתה תובע ממני 100. 50 אני מודה לך, אין בעיה, אתה באמת חייב לך 50. אבל השאר ה-50 אתה מוציא ממני. תביא ראיות, למה צריך להישבע לך? מוצאים בחברו על עבריה. אז קודם כל השאלה היא למה בכלל התורה מחייבת, לא למה היא לא פותרת עם המיגו והכל. התשובה מאוד פשוטה. במודה במקצת, אגב עסקנו בזה מי שהיה בשיעור לפני כן, יסוד מאוד דומה. להבדל בין לאדם לבין פרטי. במודה במקצת זה יותר, למרות שאני אומר לאדם על החלק השני, זה קצת דומה לפרטי. למה? כשאתה תוקף אותי אתה אומר, הלוויתי לך 100 שקל. לא מכיר אותך בכלל, מה אתה רוצה ממני? מוציא מחברו עליו הראיה. לאדם, מה אתה רוצה? תביא ראיות, אחרת אני לא מדבר איתך. לא הוכחת שיש לך איזושהי זיקה לממון המדובר, לא הצלחת להשכנע את בית הדין שיש שם מה להתיישב בכלל. לא הבאת שום אינדיקציה, אין לך דרר דה ממונה, אין לך שום זיקה שהוכחת לממון הזה, אין לנו מה להתיישב. תביא לנו ראיות כדי שבכלל נתיישב. אבל אם אני תובע אותך 100, ואתה מודה לי ב-50, אז עסקה הייתה פה. יש לנו ויכוח מה היה גובה ההלוואה. אבל שנינו מסכים שאת ההלוואה. לא סתם תפסתי בן אדם ברחוב וטפלתי עליו שהוא לבא ממני כסף. אני יכול לתפוס את כל היקום ולהגיד, כולם חייבים לי עכשיו 100 שקל. עכשיו תעמדו כבקרת רואה עדרו. תעברו עכשיו אחד אחרי השני ותוכיחו לי שאתם לא חייבים לי 100 שקל. זה אבסורד. תביא ראיה שבכלל יש פה איזשהו דין ודברים בינך לבינם. אבל כאן זה לא ככה. לא תפסתי סתם בן אדם ברחוב. גם הוא מסכים שהלוויתי לו. הוא אקטואן שהלוויתי 50 ולא 100. עדיין, המוציא מחברו עליו הראיה. זאת אומרת, אני לא יכול לזכות בלי להביא ראיה נגדו. אבל אי אפשר להגיד שתפסתי סתם בן אדם שאין שום קשר. אז נכון שמבחינת ידו תהיה על העליונה. ברור שבלי ראיה אני לא יוצא ממנו. אבל בית דין אומרים לו, אתה יודע מה? בשביל להרגיע אותנו תשווה. לא סתם תזכה. בכל זאת, יש פה איזשהן רגליים לדבר. יש פה דררה דממון על התובע. הוא הראה שיש לו איזשהו דין ודברים איתך. עכשיו יש ויכוח על איזה גובה. אז במובן מסוים זה כמו טענת פרוע לעומת טענת לאדם. טענת פרוע בעצם אומרת הייתה הלוואה, רק פרעתי אותה. אז זה אומר שלא תפלו עליך סתם משהו, יש פה איזשהו עניין. יש פה ויכוח אם פרעת או לא פרעת. אז זה בפרוע. בלאדם תוכיח שבכלל יש לי איזשהו דין ודברים איתך, מה אתה רוצה? לא חייב לך כלום. בסדר? לכן יש פה מקום להגיד, כיוון שפה למרות שאני המוחזק, והנתבע, והוא התובע, אני קצת נמצא בעמדת מגננה. כי אני אומר, כן, הייתה הלוואה, אבל רק 50, מה אתה רוצה? התנועה הזאת, כן, התנועה של של המתגונן, כאילו. אם אני אומר לאדם, לאדם, זה, בשפת הגוף, כאילו, מה אתה רוצה ממני? לך הביתה. אתם מבינים? פה אני עומד באיזושהי תנועת מגננה. רגע, נכון, הייתה הלוואה, אבל מה פתאום 100? רק 50. ברגע שאני נמצא בעמדת מגננה, אז לא פותרים אותי סתם ככה. לא אומרים לי, אוקיי, אתה פטור, כי הם מוצאים מחברו, עליו הרי אתה המוחזק. לא, אם אתה בעמדת מגננה, אתה צריך לשכנע את בית הדין שבאמת אתה פטור. עכשיו בסדר, אם תשווה אתה תיפטר, נכון, עדיין הם מוצאים מחברו, עליו הרי. אבל שבועה דורשים ממך. לכן שבועת מודה במקצת, מאיפה היא נובעת? היא נובעת מהסברה שאומרת, שאם אתה מודה בחצי וכופר בחצי, גם על החצי שאתה כופר, אתה קצת בעמדת מגננה. אם אתה היית כופר הכל, כופר הכל, גמרנו. אבל אם אתה כופר על חצי, אז גם על החצי שאתה כופר, אתה נמצא באיזושהי עמדת מגננה. ולכן תשווה לי על הדבר הזה.
עמדת הסברה בכלל, זה תורה.
מה?
זה בא מהתורה, מודים מקצת, זה...
ולכן מה? לכן אין היגיון בזה? זה ההיגיון שבזה.
אתה יכול לעצמי לזה היגיון, אבל בעיקרון זה...
אם אני יכול, אז למה לא לעשות את זה? אתה מעדיף את האפשרות שזה לא הגיוני, על האפשרות זה הגיוני, אני מצליח ההיגיון פשוט, מה הבעיה? לכן גם רבא אומר, כשהוא שואל מפני מה אמרה תורה מודה מקצת הטענה היא שווה, הוא לא עונה שם על השאלה למה הוא שווה, זה ברור למה הוא שווה. הוא שווה בגלל שיש רגליים לדבר, הוא נמצא בעמדת מגננה. מי שנמצא בעמדת מגננה צריך להישווה. הוא רק שואל, בסדר, אבל תפתור אותו, יש לו מיגו שהוא היה יכול לכפור הכל. המיגו לפתורי משבועה וכל הדיונים של הראשונים, שם לא חשוב, אבל יש שם איזושהי הסברים למה הוא לא נפטר. אבל זה לא הדיון למה הוא חייב. למה? כי למה הוא חייב זה הסבר אחר לגמרי, זה לא בגלל כל רבא. הוא חייב בגלל שהוא נמצא בעמדת מגננה. בסדר? יפה. אז למדנו ממודה במקצת, שאם מישהו מודה בחצי וכופר בחצי השני, אז על החצי השני, למרות שהוא כופר בו, הוא אומר לאדם, לא היה החצי השני, רק החצי הראשון היה. עדיין זה נקרא שהוא נמצא בעמדת מגננה. בסדר? יפה. עכשיו, שבועת השומרים. מה זה שבועת השומרים? שבועת השומרים זה מצב שבו אני הפקדתי אצלך ממון, ואתה אומר נשרף. מה זה נשרף? עסקת שמירה הייתה, אתה מסכים, נכון? רק אתה אומר לי, נכון, אבל אני פטור, כי שומר שכר, פטור באונס, קרה אונס, אני פטור. אתה נמצא בעמדת מגננה. אתה בעצם טוען, נכון, הייתה עסקת שמירה, יש עליי אחריות, אבל זה קרה אונס, אני רוצה להיפטר. שוב פעם, זה דומה מאוד לפרטי במקום לאדם, נכון? לכן אתה חייב שבוע. לכן גם אם אני אומר לבן אדם, הפקדתי אצלך פרה, ואתה אומר לאדם, לא שהיא נשרפה.
אתה לא צריך
להישבע. למה? כי אתה לא בעמדת מגננה בכלל. מה, לא הוכחתי שיש בכלל איזה שהם רגליים לדבר, איזה שהוא דרר אדם המונה. יכול שסתם תפלתי עליך משהו. אז אני צריך להביא ראיות כדי שבית הדין יתיישב, אתה לא חייב להישבע. לכן הרמב״ם פוסק שבשבועת השומרים, אם יש חוזה שמירה, רק אתה טוען טענת פטור, אתה חייב שבועה. אבל אם אתה כופר בעצם קיומו של חוזה שמירה, לא תהיה שבועת השומרים פה. אתה לא בעמדת מגננה בכלל. עכשיו תראו דבר יפה.
אם
לא, אתה אומר, ההלוואה הזאת הייתה של 50 ולא של 100. אתה יכול, מילים אפשר לשחק. מה שאתה אומר, בעצם הייתה הלוואה, אבל רק על 50.
אני לא מכיר בכלל בדבר הזה.
לא מכיר בחלק השני.
לא, בכלל, שלא הייתה הלוואה של
100. אבל הייתה הלוואה של 50. אז זה מילים, אתה אומר, הייתה הלוואה, רק לא של 100, אלא של 50. כך לפחות התורה רואה את זה. ממילא, אתה לא יכול להגיד שאתה בכלל out of the blue. זאת אומרת, אתה נמצא שם בשטח, רק יש ויכוח מה גובה ההלוואה. לכן מחייבים שבוע. עוד פעם, ידך על העליונה, אתה נתבע. אבל, יש פה רגליים לדבר, שבועה אתה תצטרך להישבע. אוקיי? עכשיו תראו דבר יפה. אם בא מישהו ואומר, 10 גפנים תאונות מסרתי לך. ואתה אומר לאדם, ודאי שלא תהיה שבועת השומרים, נכון? אבל אם בא מישהו ואומר, מסרתי לך 10 גפנים. ואתה אומר, 5 מסרת, 5 לאדם, לא 5 נשרפו. יהיה חיוב שבוע. איזה? שניהם. קודם כל תהיה שבועת מודה במקצת. אני מדבר, נעזבו כרגע שזה קרקע, עוד רגע נראה. תהיה שבועת מודה במקצת, כי אתה מודה במקצת. אבל יהיה גם שבועת השומרים. למה? כי אתה שומר מתגונן. אתה בעצם מודה שהיה חיוב שבוע, אך יש ויכוח על כמה, חיוב שמירה, אך יש ויכוח על כמה, על 5 או על 10. מתוך דיני מודה במקצת, אנחנו לומדים שיש פה שבועת השומרים. בגלל שמדיני מודה במקצת אנחנו מבינים שאם אתה מודה בחלק, אתה כבר נמצא בעמדת מגננה גם על החלק השני. אבל מדיני שומרים אנחנו מבינים ששומר שנמצא בעמדת מגננה חייב להישבע. נכון? אז בעצם מדיני מודה במקצת אנחנו לומדים שיש פה גם, כמובן גם שבועת מודה במקצת וגם שבועת השומרים. עכשיו תראו דבר יפה. הרי מדיני הילך, אין פה שבועת מודה במקצת. כי החמש גפנים שעליהם מודעתי זה קרקע. נכון? אז מודה במקצת לא שייך פה. אבל בשבועת השומרים אין הילך. והרי מדיני מודה במקצת למדתי שיש פה גם שבועת השומרים. אז לכן שבועת השומרים הוא חייב להישבע, וזה הרמב״ם והרמיגש. שבועת מודה במקצת לא שייך פה כי זה הילך. אבל יש פה גם, בגלל שזה ציור שמודה במקצת, יש פה שבועת השומרים על השאר. ועל זה אין דין הילך. שאלנו שני דברים. איך יכול להיות שבועת השומרים כשאתה כופר בעצם קיומה של השבועה? תשובה, אם הייתי כופר בכל השמירה באמת לא היה. אבל בדיוק בגלל שעל 5 אני כן מודה, יש לי רק ויכוח מה גובה או מה היקף השמירה, אז בעצם אני שומר מתגונן. אני חייב שבועת השומרים. השאלה השנייה הייתה, אז למה העמידו פה על מודה במקצת? שיעמידו על כופר הכל. בשבועת השומרים לא צריך הודעה במקצת. מה פתאום? בשבועת השומרים, כשאני אומר להדם, אם זה היה על הכל, לא הייתי חייב כלום. בגלל שאני אומר להדם, חייב להיות שיש חלק שעליו אני מודה, ואני כופר רק על חלק, כדי שיהיה על שבועת השומרים.
גורר אותו.
בדיוק. ובזה כל שלוש הטענות מתיישבות. למה העמידו במודה במקצת? כי בלי זה לא היה שבועת השומרים על השאר. נכון? למה יש שבועת השומרים כשאני בכלל כופר בחמש הגפנים האלה? לא הייתי שומר עליהם. מה פתאום? אתה הרי הודית בחמש גפנים אחרות, אז מההיגיון של מודה במקצת, אני מבין שבעצם גם על החמש הנותרות אתה בעמדת מגננה. שומר שנמצא בעמדת מגננה צריך להישבע. בסדר, אבל על מודה, שאלה שלישית. אבל על מודה במקצת, הרי יש אילך. אין חיוב על השאר, כי יש דין אילך. זה לא שבועת מודה במקצת, זה שבועת השומרים. אין אילך לשבועת השומרים.
אבל זה אתה לא צריך לשבוע על מודה במקצת.
נכון. אני נשבע שבועת השומרים, לא שבועת מודה במקצת. אני רק אומר, בשבועה הזאת, לולי זה היה קרקע או שהיה פה אילך, אז היה פה חיוב גם מדין מודה במקצת וגם מדין שבועת השומרים. היה שניהם. אבל בגלל שיש אילך, אז זה מוריד את השבועת מודה במקצת. מה שנשאר זה שבועת השומרים. למה צריך להעמיד בציור של מודה במקצת? כי בלי זה לא הייתה שבועת השומרים. כי כשאני כופר בעצם קיומו של חוזה שמירה, אם זה היה על הכל, לא הייתי צריך לשמוע שבועת השומרים. רק בגלל שעל חלק מחוזה השמירה אני מסכים, אז גם על החלק השני של חוזה השמירה אני בעמדת מגננה. אז אני צריך להישבע.
עכשיו אני רוצה להוכיח שאני...
כן?
כן. זה לא מפריע, כמו במקרים שדיברנו אז עם האש. נכון. אבל זה לא אותו דבר, כי אני מספיק שאני לומד את הרעיון של זה, זה לא מפריע לי שיש פה אילך.
אותו דבר. מזורי אני לומד את הרעיון שהרוח מעורבת, ועכשיו זרקתי את הזורי.
נגיד אם אבנו בסכינו ומסעו.
כן.
אז שם באמת היה צריך לפתור את המון, כי אני לומד שהרוח...
לא. אני לומד, לא, הפוך, זה בדיוק מה שאני אומר, לא צריך לפתור את המון. כיוון שמה שאני לומד מאש, זה מעורבות של רוח לא מפריע. עכשיו אני מדבר על דיני בור, עזוב את המון. בדיני בור, אם הייתה מעורבות של רוח, היא לא מפריעה. אז מה הבעיה?
שם היה כאילו אף אמינה להגיד שאולי באמת כן יש צד, כי אחרי הכל אני לומד מאש את העניין של הרוח.
זה אם אתה מבין שזה צד השווה, לא הבנה המושגית. והראש בדיוק זה מה שהוא אומר, לא, לא, משם אני, זה לא הצד השווה, אין צד שווה בין זורק לזורק. בין, סליחה, בין אש לבור. הצד השווה זה ממונך ושמירתן עליך, אבל לא צד שווה בהם כאבות ספציפיים. אוקיי?
אין עכשיו צד שווה במודה מקצת.
עכשיו, מה ש... רגע, פה, רגע, רגע, אתה כבר קפצת הלאה, אני פה, אני מתלבט קצת. קודם כל, שלב שלב, אני עושה את זה דידקטית כדי שיהיה לעקוב. אז בעצם מה שאני רוצה לטעון, יש פה הבניה מושגית. הבניה מושגית בעצם אומרת, מדיני מודה במקצת אנחנו לומדים, שאם יש חלק שעליו אני מודה, אני נמצא בעמדת מגננה גם על החלק שאני כופר. מדיני שבועת השומרים אני לומד שאם אני כופר, אם אני סליחה נמצא בעמדת מגננה, והטענה היא טענת שמירה, אני צריך להישבע שבועת השומרים. החיבור או התחה של שני אלה ביחד בעצם אומרת, שאם אני מודה במקצת בחוזה שמירה, אני אהיה חייב שבועת השומרים על השאר. וגם שבועת מודה במקצת כמובן. אבל פה בהקשר הזה, כיוון זה אילך, השבועת השומרים, שבועת מודה מקצת לא שייכת, מה שישאר זה רק שבועת השומרים.
זה מין אחשם.
מה? צד. זה נחשב, כן. זאת אומרת, זה נחשב חוזה שאי אפשר לזלזל בו. הוא חוזה, יש פה איזשהו רגליים לדבר שהיה חוזה. אתה בעצם מעמדת מגננה, תישבע. אוקיי? אז אם אני מבין ששבועת השומרים ושבועת מודה במקצת, אפשר להתיך אותם ביחד ולייצר שבועה שלישית, שבועת השומר המתגונן. שבועת המודה במקצת זה שבועת המתגוננים. שבועת השומרים זה שבועת השומרים. שבועת שומר שמודה במקצת ואומר להדם על השאר זה שבועת השומר המתגונן. שזה ההתחה של המאפיין של מודה במקצת עם המאפיין של השומרים ויצירת שבועה מסוג שלישי. שהיא תולדה של שני הקודמים. אבל תולדה לא של הצד השווה של שני הקודמים. אלא של ההפך, התחה של שניהם ביחד ויצירת מושג שלישי.
זה לא מושג שלישי.
לא. שבועת שומרים רגילה זה מצב שברור שהיה חוזה שמירה. אז ברור שאתה בעמדת מגננה. אין בעיה. אבל פה, מי אמר שזה נקרא עמדת מגננה? רק בזכות ההיגיון שמודה במקצת, אני מבין שלמרות שאתה כופר בקיומו שחוזה שמירה על שאר הגפנים, זה נחשב שומר מתגונן. ולכן אתה תהיה חייב שבועת השומרים. מדיני שבועת השומרים לבד לא היית יכול לחייב אותו פה. בלי מודה במקצת. לכן אמרתי קודם, יכול להיות שבסיטואציה הזאת, זה באמת יהיה סימטרי. זאת אומרת, כי המעמד של שבועת השומרים ושבועת מודה במקצת, זה לא שאחד הוא קביים ואחד הוא העיקר, כמו ב... אלא פה באמת צריך איזושהי החלאה של שניהם, כדי לייצר את חיוב השבוע. אבל, וזה עכשיו אני אגיד לכם מה אני מתלבט פה, יכול להיות שזה צד שווה, ולא הבנייה מושגית. זה חידוש גדול, אבל נדמה לי שיש בו היגיון. בעצם אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. שבועת השומרים ושבועת מודה במקצת, שניהם בסך הכל דוגמאות לשבועת המתגוננים. כל שבועות התורה זה שבועת המתגוננים. וזה הצד השווה עכשיו לכל השבועות. אני לא מתיך. להפך, אני צריך לך קצת שווה. מה משותף לשלושת השבועות של שבועות התורה? שבועת עד אחד, שבועת מודה במקצת, ושבועת השומרים. שבשלושתם, הנתבע לכאורה אמור לזכות, כי הם מוצאים מחברו עליו הראיה, ובכל זאת דורשים ממנו, תן לי איזשהו ביטחון, תשבע. למה? כי הוא נתבע מתגונן. הוא לא נתבע שיכול לנפנף את התובע ולהגיד לו, לך מפה, אני לא מכיר אותך. יש פה איזשהו רגליים לדבר לטובת התובע, יש דרר אדם המון על התובע. בעד אחד זה מאוד ברור, הוא הביא ראיה של עד אחד לטובתו. לא יכול להגיד שהוא סתם תפס אותו בלי שום רגליים לדבר. אין פה שני עדים, לא מוצאים המון, לא מוצאים, אבל עד אחד מספיק כדי לייצר חובת התגוננות על הנתבע. במודה במקצת ראינו, בגלל שאני מסכים שהיה חוזה, רק יש לי ויכוח מה היה גובה החוזה, אני נמצא בעמדת מגננה על החלק השני של החוזה. נכון? בשבועת השומרים אותו דבר, הרי אתה אומר שהיה חוזה, אתה רוצה לטעון שנאנסת ולכן אתה פטור, אז זה לא כך פשוט, במיוחד שאנחנו יודעים, הראשונים כבר אומרים את זה, שהרי מה שקורה אצל שומר קורה אצלו בבית, המפקיד הרי לא יודע מה היה אצלו בבית, אז ברור שהתורה צריכה לדאוג לזה שהמפקיד לא יעשה צחוק ולא ישקר שם, ולהגיד הפרה שלך הלכה, אני לא יודע, הלכה חמורך טרפון, בסדר, כן, הלכה לאיבוד, הוא לא יודע, זה היה בבית, זה כל הרעיון של חוזה שמירה. אני הרי לא יכול לשמור, קח את זה אצלך הבית, אני סומך עליך, תשמור. התורה אומרת, בוא נוודא שהבחור הזה לא לקח את החמור הזה אליו הביתה, ואומר שהחמור הזה מת, באונס. שהיא שווה. אז עוד פעם, יש פה איזושהי נקודה, שכיוון שאני במצב חלש, אני המפקיד, אז התורה אומרת, השומר בעצם נמצא בעמדת מגננה. אני אומר, יש חוזה שמירה, אתה חייב לו דיווח בשבועה על מה היה, מה קרה לחמור הזה. או לפרה הזאת, אוקיי? עוד פעם זה שבועת המתגוננים. אבל תשימו לב, אם זה כך, השבועת מודה במקצת, שבועת עד אחד, ושבועת השומרים, הם בסך הכל שלוש דוגמאות, שהצד השווה לכולן, זה שזה במצב של נתבע מתגונן. בדרך כלל נתבע זוכה, כי הם מוצאים מחברו עליו הראיה. כשהנתבע מתגונן, יש בכל זאת משהו לטובת התובע, לא תובע סתם מגיע ואין שום רגליים לדבר שהוא שייך לעניין, במקום כזה אנחנו מחייבים את הנתבע להישבע. ואז זה צד שווה, זה לא הבנייה מושגית. אני בעצם רוצה לטעון, לא צריך לעשות החלאה בין מודה במקצת לבין שבועת השומרים, אלא כל מקום שבו הנתבע נמצא בעמדה של התגוננות מסוימת, זה לא סתם שיכול לנפנף את התובע וזהו, בכל מקום כזה הוא יצטרך להישבע. זה חידוש מאוד גדול. זה חידוש מאוד גדול בגלל שאז זה אומר שיש עוד המון סיטואציות שאני יכול להשביע אותו שבועת התורה. כל מקום שבו תיווצר איזושהי סיטואציה שבה יש רגליים לדבר לטובת התובע, זה לא נכון שהנתבע יכול לנפנף אותו וזהו, אנחנו נטיל עליו חיוב שבועה דאורייתא, שהוא נלמד מהצד השווה של שלושת שבועות התורה.
אז למה לא תגיד את זה על פרעתי?
עוד פעם?
מי ששומר פרעתי, כל הדבר.
אולי באמת אני אגיד את זה, מי אמר שלא? יכול שאני אגיד את זה, כן? אולי שבועת התורה לפי זה. יש רש"י בבקמה בדף קוף זין, של על פיקדון למשל, גם בכופר הכל חייב שבוע. שבועת התורה, כמו שבועת מודה במקצת. רק בהלוואה יש את הדיון של רבא וכולי, אבל בפיקדון שאין את הסיפור של רבא, הוא חייב מדאורייתא גם כופר הכל. עכשיו, מה שבעצם קורה, מה שבעצם יוצא, זאת אומרת, ויותר מזה, מה שאמרתי הרי קודם, הרי כל הסיפור של רבא בעצם מסביר למה אתה נפטר משבועה. מה שיוצא ממבקם עקוף זין זה שגם בכופר הכל בהלוואה בעצם הוא חייב שבועה. רק שם אין את הסיפור של רבא, אז אמיגו פותר אותו. אז יוצא שחיוב שבועה בסיסי באמת קיים גם בכופר הכל. רק בגלל החזקה והמיגו ושאדם לא מספנה וכל דברים כאלה, בסופו של דבר בכופר הכל פותרים אותו, במודל מקצת לא פותרים אותו, פותרים אותו, אבל באופן עקרוני יש חיוב שבוע. ובפיקדון לא רק שיש עקרונית חיוב שבוע, יש גם בפועל חיוב שבוע, לפי רש"י, תוספות חולק עליו שם. אוקיי? אז זה באמת מראה שיש פה, בעצם יש חיוב שבוע על כל נתבע. כל עוד אני יודע שהוא בעמדת התגוננות מסוימת. אם זה סתם לאדם, אז זה ברור שלא, אז אין רגליים לדבר. אבל כל נתבע מתגונן, יכול להיות שיש לגביו חיוב שבועה. וכל פעם שלא יהיה חיוב שבועה, זה רק בגלל שהוא הסבר של מיגו, הספניו, חשש להתחמקות, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אבל באופן עקרוני יש חיוב שבועה על כל אחד. זה להפך, זה מחזק מאוד את מה שאמרתי, שחיוב השבועה הוא חיוב הרבה יותר יסודי מה שמודל מקצת. יש חיוב שבועה על כל נתבע מתגונן. עכשיו צריך לבדוק בכל מקום האם הוא מתגונן, ואם כן, האם אין לו איזה מיגו שבכל זאת פותר אותו, למרות שהוא מתגונן, וכל דברים כאלה, זה הכל. אבל בסופו של דבר, אם זה באמת כך, אז א' זה חידוש מאוד גדול, כי אז יוצא שבאמת, אני יכול לחשוב אולי על עוד הרבה מאוד סיטואציות שתהיה שבועת התורה, חוץ משלושת השבועות האלה, כל מקום שנתבע מתגונן, תהיה שבועת התורה. אז זה חידוש, אני לא מכיר לו מקור, אינדיקציה או ראיה לזה, אבל נדמה לי שזה מה שיוצא מפה. עכשיו תשימו לב, יש... הגמרא אומרת, גם בבבא קמא שם בקוף זין, גם בסנהדרין בדף ג', מאיפה לומדים את שבועת מודה במקצת? אשר יאמר כי הוא זה. כי הוא זה, הכוונה, אני מודה בחלק, כי הוא זה, אבל לא בחלק אחר. אבל הפסוק הזה נאמר בתוך פרשת שומרים. והגמרא אומרת, אבל הוא מדבר על הלוואה. על הודעות והלוואות, לא על פיקדון. למה? הוא בתוך פרשת פיקדון. זה כבר אומרת, עירוב פרשיות כתוב כאן. הפסוק הזה, אשר יאמר כי הוא זה, זה פסוק אחד שמדבר על הלוואה ששתול באמצע הפרשה של פיקדון. מה, התורה רוצה לבלבל אותנו? לא הבנתי. אז שתעשה את זה בפרשת הלוואה, אם כסף תלווה את עמי, אשר יאמר כי הוא זה, צריך להישבע. מה הבעיה? יש פרשות על הלוואה. למה צריך לתקוע את הפסוק על ההודעה במקצת על הלוואה באמצע דיון על דיני שומרים, על שבועת השומרים, שמדובר בכלל על שבועת מודל במקצת? אתם מבינים כבר אני חותר? התורה עשתה את זה בכוונה, כדי להגיד לי ששבועת מודה במקצת היא שבועת השומרים, זו אותה שבועה. בגלל זה היא מערבבת את הפרשיות. היא מערבבת את הפרשיות כי זה לא שתי פרשיות, זו פרשייה אחת. זאת אותה שבועה. שבועת המתגוננים. כששבועת המודה במקצת, שבועת השומרים וגם שבועת עד אחד בעצם, הן כולן בסך הכל דוגמאות. בדיוק כמו שמתחילים, ראינו בתחילת בבא קמא, שיש ארבעה אבות נזיקים, שור הבור המווה והעבר, כל אחד מהם יש לו איזשהו מאפיינים משלו, הצד השווה להם, מה משותף לכולם, שממונך או שמירתן עליך. כל דבר, עכשיו מכאן, כל דבר שממונך או שמירתן עליך, אם הוא הזיק חייב לשלם. לא צריך עכשיו להגיע לזה שהוא דומה להוא או דומה לזה, זה מחלוקת קצת בין אחרונים, לא חשוב, אבל ראשונים ואחרונים, אבל באופן עקרוני, אותו דבר פה, הייתי כותב משנה כמו בתחילת בבא קמא, הייתי כותב אותה בשבועות. שלוש אבות שבועות הן. שבועת עד אחד, שבועת מודה במקצת ושבועת השומרים. הצד השווה לאל שבכולם זה שבועת הנתבע המתגונן. ולכן כל נתבע המתגונן, גם אם הוא לא כזה, חייב שבועה. בצד השווה לעיתוי אימי, הייתי אומר כמו בבבא קמא בדאביו, לעיתוי איזשהו סיפור, הייתי מוצא אולי הסיפור הזה. כן, המקרה של החמש כפנים האלה. זאת אומרת, במקום שבו לא שייכת שבועת עד אחד, שבועת מודה במקצת, לא שייכת שבועת השומרים, אבל הצד השווה להם קיים, זה נתבע מתגונן. זה נתבע מתגונן והוא חייב שבועה. זה הכל, זה לעיתוי איזה. אם אני לומד את זה כך, אז זה לא הבנייה מושגית, זה הצד השווה. זה מאוד מעניין, אפשר לראות את זה כך, אפשר לראות את זה כך, אני לא יודע, אבל תחשבו על זה. מה?
זה יותר ממה שהקודם.
אולי, תחשבו, אפשר להציג את זה כך, אפשר להציג את זה כך. אוקיי, נעצור כאן. מה?